ברשות הרב מאיר, ברשות כל הרבנים, התבקשתי לומר כמה מילים לזכרו של אחד מעמודי התווך כאן במכון מאיר, הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שהיום זה יום הזיכרון לפטירתו, כבר בערך 14-15 שנה. אני זכיתי להכיר אותו היטב, כי הרב יאיר, רבי יאיר, כמו שכולם קראו לו, הוא היה איש חברון. היה גר בקיית ארבע, רם בישיבת ההסדר בקיית ארבע, בה למדתי ולימדתי, ואחרי זה עבר לגור ביישוב היהודי בחברון, והיה דמות מופת לנו שם בחברון. אחר כך הוא עבר מישיבת ההסדר קיית ארבע לכאן, למכון מאיר, וישב שם בקצה, אני בדל לחיים ארוכים איפה שאני יושב עכשיו, וזכיתי להכיר את דמותו, את המופת שבדמותו, ולעילוי נשמתו הטהורה, הייתי רוצה, על פי בקשת החברים, לומר כמה מילים לזכרו. קודם כל, לרב צביודה זצ"ל, שהיה מורו ורבו, מגיל מאוד צעיר, מתקופת הישיבה התיכונית שלו בנחלים, הרב צביודה זצ"ל הגדיר אותו בהגדרה שמאוד התפרסמה. ההגדרה הייתה שהרב יאיר, רבי יאיר, הוא מסילת ישרים מהלך. מאותו ספר שאנחנו לומדים כאן במכון בחברות שונות, אותו ספר שכתוב בדפוס נקרא לזה, הפך להיות דמות חיה בדמותו של הרב יאיר, שמימש וקיים אותו מתחילה ועד סוף. הוא אף פעם לא קרא לעצמו הרב יאיר, תמיד היו שומעים אותו איך קוראים לך, היה אומר יאיר, כמו איזה ילד קטן שאומר אני יאיר. ותמיד היה לו תום ילדות באופן שהוא היה חריג בצורה בלתי רגילה, חריג לשבח כמובן. אני רוצה כמה וכמה סיפורים לספר על דברים שאני ראיתי בעיניי, ואחר כך לסכם אותם בהסתכלות היותר עמוקה, להבין את כל הפרטים האלה על רקע היסוד הכללי שאפיין את נשמתו התורה, עד כמה שבני אדם עם עיני בשר, עיני בשר ודם, יכולים לחדור לעומקה של נשמה. כל הפרטים כשמצטרפים יחד כמו פאזל, אז אתה מבין קצת מי האיש שעמד ועומד מולך. קודם כל כאן במכון, כשהוא הגיע לפה, הוא היה לומד ומלמד יותר נכון, באופן יוצא מן הכלל. הוא היה מגיע ביום ראשון בבוקר, היה מגיע מוצאי שבת, ונשאר פה עד יום חמישי אחר הצהריים. ולן במכון, בפנימיה, כאחד הבחורים, והכל כאן היה במכון, אוכל, שותה, הכל כאן היה משפחה ענפה, מרובת ילדים בחברון, אבל הוא היה כאן שוקד על התורה, לעצמו ולאחרים, יום ולילה לא ישבוטו, עד שעות מאוחרות, וככה היה יושב עם כל הבחורים, והיה כמו אח גדול, או יותר נכון אבא, להרבה מאוד מהתלמידים במכון. הדרך שלו בלימוד עם התלמידים כאן במכון הייתה שכשהיה מגיע בחור חדש למכון, הוא היה מתיישב לידו. הוא אומר לו, בוא תלמד אותי משהו. כלומר, למרות שהוא היה תמיד חכם עצום, הוא רצה לתת הרגשה טובה לאותו בחור שרק הגיע, הבחור היה בטוח שאיזשהו זקן כאן מהשכונה יושב לידו, אז הבחור שעוד לא יודע בדיוק לקרוא כתב רשי ואיפה תוספות, איפה רשי, ולא יודע מימינו ומשמאלו, הפך להיות המלמד של הרב יאיר. וכל דבר שהיה אומר לו, הבחור, אז רבי יאיר היה אומר, וואו, איזה דבר גדול, ממש כל הכבוד, ונותן לו ביטחון עצמי גדול מאוד בשעות הראשונות, בימים הראשונים שהוא היה כאן, ואני זוכר את זה עוד מקיית ארבע, כלפי אנשים תושבים מהעיר שלנו בקיית ארבע, שהוא היה לומד איתם כאילו שהם המלמדים שלו. היה בחור אחד כאן בשם נרי, שהגיע מקיבוץ, הגיע הנה ולא הבין בדיוק איפה הוא נמצא, לא ידע מימינו משמאלו, ורבי יאיר ישב לידו. וביקש שהוא ילמד אותו, ילמד איתו. היה בטוח אותו נרי, מה שסיפרתי קודם, שזה מישהו שזקוק לטיפוח. ואחרי כמה ימים הוא רואה שכולם באים ושואלים אותו שאלות, את אותו זקן שהתיישב לידו ביום הראשון. אז הוא שאל, מה זה? הרי זה אותו אחד שאני לימדתי לפני כמה ימים, בשעה הראשונה שהגעתי, והסביר לו את דרכו של רבי יאיר. בהקשר אחר של מצוות יישוב הארץ, הרי בקריית ארבע, חברון, היו הרבה מאוד מאבקים מאבקים מול האויב, מול הערבים, ולהבדיל מאבקים בתוכנו על האחיזה בהר הזה, בהר הטוב הזה, הר של חברון, קריית ארבע חברון. ואחת השכונות המוכרות בקריית ארבע היא שכונת חרסינה. בטעות חושבים שנקראת חרסינה כשבא רבי חרס, אבל פשוט היה קצין במנהל האזרחי שקראו חרסינה, והוא זה שאיתר את האזור וקבע את הטאבה שלו, מה שנקרא. אז השכונה נקראת עד היום שכונת חרסינה, בשמה אמיתי הרשמי זה רמת ממרה. ואני זוכר את המאבקים שהיו כדי ליישב את השכונה הזאת, והיה הצבא, מנהל, ממשל, שמות שונים, משטרה, היו מפנים את אלה שניסו להקים. עכשיו, לעלות מקריית ארבע אל החרסינה, זה חצי שעה עלייה ברגל, עלייה לא קלה. והוא בתמימותו, באהבתו את הארץ, ביושר שלו, וכמובן באהבתו את החיילים, וחלילה לא נכנס לשום אימות איתם, היה לוקח כמה בלוקים על הכתפיים, עולה למעלה ברגל, מניח איזה שם, היו מפנים אותו למטה, מחזירים אותו לקריית ארבע וחוזר חלילה. וככה פעם אחר פעם אחר פעם העלה כל מיני לבנים ועריכים ובלוקים לחרסינה, וזה היה מראה מאוד מאוד מדהים, איך שבלי להסתבך, בלי להסתכסך, בלי לריב, עושה את המצווה, מורידים אותו למטה, מפנים אותו, ושוב חוזר חלילה עולה, ושוב מורידים אותו. היום זו כבר הרבה שנים שכונה לתפארת. יום אחד נסענו ביחד באוטובוס, מקריית ארבע לירושלים, כל אחד לענייניו, הוא היה נוסע הרבה מאוד אל הרב ציודה, שהיה מורו ורבו, כמו שהזכרנו, ואני רואה אותו יושב ליד הנהג. הנהג, כדרכם שנהגים בעלי עגלה, בעלי גולה, השיח שלו לא היה שיח של תורה, כמו שהיה השיח של הרב יאיר, השיח שלו היה עם אחד מהחברים שלו, אולי נהג מחליף, עוד נהג של אגד, שיח בדברים פשוטים, לא חלילה דברים אסורים, אבל בדיחות ביניהם וכל... אז אני שומע מהקצה של האוטובוס, כשישבתי, שלושה אנשים מתפקעים מצחוק. הנהג, החבר שלו ורבי יאיר. שלושתם יושבים ביחד, ורבי יאיר נותן את התחושה הכי הכי חברית, סחבקית לנהג, ושלושתם מתגלגלים מצחוק, כאילו שזה ממש החבורה הכי מתאימה לרב יאיר. זה היה מאוד מאוד פלא. מוצאי שבת היינו נוסעים מישיבת ההסדר קריית ארבע, כל מוצאי שבת, לשמוע את השיחה של הרב צבידה שהייתה ניתנת במוצאי שבת, השיחה המרכזית בשבוע. שיחה שהיו באים אליה מכל הארץ, כמובן ממרכז הרב, וגם אנחנו מקריית ארבע היה רכב גדול כזה, טרנזיט שהיה יוצא כל מוצאי שבת. וכולנו עשינו כל מאמץ, כל התלמידים, שאנחנו נמלא את הארגז, את החלק האחורי של האוטו, והוא יישב ליד הנהג בקבינה. אבל אף פעם לא הצלחנו בזה. הוא עמד על זכותו, דרש שהוא יושב מאחורנית, ושאחד מחבר התלמידים יישב מקדימה. הייתה לו באמת מידת ענווה של מסילת ישרים, שהייתה טבעית מאוד, פנימית מאוד, עמוקה, בצורה שאי אפשר לתאר. הוא מעולם, לפחות מה שאני זוכר, לא הסכים לדבר בציבור, גם לא בשמחות של הילדים שלו וכו'. לא יכול היה מרוב ענווה והתרגשות לשאת דברים בפני רבנים, בפני אחרים. היה שותק כשאחרים היו מדברים והיה מקשיב קשב רב, אבל הוא עצמו נמנע מלדבר דברי תורה ולשאת דרשות בציבור. היה לו מנהג מיוחד שבחתונות הוא היה מגיע בדיוק בזמן שכתוב בהזמנה. הרי כולנו יודעים שהחתונה לא מתחילה בזמן, מתחילה שעה אחרי וכולי. אז בחורים אולי מגיעים לפני, אבל בזמן יוצאים באוטובוס מוקדם מאוד. אבל רבנים בדרך כלל לוקחים ספר זמן, הם ככה עסוקים, מרביצים תורה וכולי, לומדים לעצמם. אז הרב יאיר היה מגיע תמיד בזמן. היה אומר, החתן בדרך כלל מגיע בזמן, החתן נמצא שם, אני לא רוצה להשאיר אותו לבד. הוא נמצא שם, אני אבוא גם וישב לידו, כדי שלא יהיה בודד עד שהרבנים מגיעים, עד שאנשים מגיעים, עד שהדודה מגיע, הסבתא מגיע, אני אהיה ברגע שהחתן מגיע, ויתכן מאוד שהוא יגיע בזמן שכתוב בהזמנה, ולכן אני אגיע באותה שעה שנקובה בהזמנה. היה לו כיבוד הורים וכיבוד מורים וכיבוד גדולי תורה בצורה באמת בלתי רגילה. כיבד מאוד מאוד את הרב יהושע רוזן, שהשם שלח לו רפואה שלמה, שהיה רבו בישיבת נחלים, ובדרגה מעל, רבו של הרב יהושע רוזן ורבו שלו, של הרב צודה, שהיה לו הערצה מיוחדת. וכאן במכון היה לו יחס כבוד מיוחד במינו לרב ביגון, שהשיב לו, הרב ביגון שירחמים, השיב לו באותה מטבע, והייתה ביניהם מדידות עמוקה ונפלאה. וכל פעם שהרב ביגון הייתה לו שאלה גדולה מאוד בניהול המכון, שאלה שהוא התלבט בה, אז הוא הלך לפינה שם, והלך להתייעץ עם הרב יאיר. והרב יאיר הרבה פעמים היה שותק מתוך ענוותנותו, מתוך שחשב על העניין, והרב ביגון ישב לידו, אמר לו את הבעיה, ושקט, 10 דקות, 15 דקות, ישבו שניהם ביחד, ושתקו. הרב ביגון כי הוא מחכה לתשובה, והרב יאיר כי הוא עדיין חושב, ואז הרב ביגון אומר, טוב, הבנתי את התשובה, הצלחת לעזור לי להבין, עזר לי הישיבה לידך, קלטתי את העניין, וישר כוח על ההערה שהערת לי, גם בלי שהוא הוציא מילה מהפה. הרבה פרטים אמרתי לכם, אני זוכר אותו בימי גשמים, מלווה רבנים, אם זה את הרב ביגון, אם זה את אבא שלו, אם זה רמי מחים במכון, ותמיד רץ לפניהם עם מטריה, כדי שהם לא יתרטבו. אני זוכר חופות שראיתי, שאחרי החופה הוא יוצא עם רבנים, והוא כאילו שהוא נער משמש אותם, למרות שהוא היה תמיד חכם באמת עצום, ורואים את זה בספרים שהוא כתב, הספרים שנקראים פניני יהודה, ספרים הן בהלכה והן באמונה, דברים באמת נפלאים, אבל הוא היה משמש את אחרים כאילו שהם גדולים ממנו בהרבה הרבה מספרים, והוא כמו נער קטן, כמו שנאמר על יהושע, והוא נער משמש את משה רבנו, ככה הוא היה רץ עם מטריה לפני תלמידי חכמים גדולים, כדי שלא יתרטבו בגשם. הרבה פרטים אמרתי, ובוודאי שאפשר להגיד עוד, ויש כאן רבנים חשובים במכון שזכו להיות תלמידים שלו מובהקים, אבל אם אחפש את המכנה המשותף לכל הפרטים שאמרתי ושלא אמרתי, אני נזכר בביטוי של הרב זצ"ל באורות הקודש. הרב כותב שמה, התום והיושר הם יסוד האושר. אני חוזר שוב למשפט היפה הזה שהוא גם מתחרז, התום והיושר הם יסוד האושר. וזה ממש המאפיין, לעניות דעתי, למה שאין אדם יכולה לראות, את ה... תכונה המרכזית אצל הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שהיה לו תום, טל ילדות, תמימות בלתי רגילה ויושר כמו סרגל עד הסוף. והרב כותב שכשמצורפים שתי התכונות האלה שהן דומות זו לזו, התום והיושר זה יסוד האושר. אושר של אדם שחי עם הרבה ייסורים, כאילו ייסורים קשים מאוד של בריאות, ועם כל זה בגלל כוח שמלווה אותו, שנמצא בתוך תוכו, שהוא הדומיננטי אצלו, זה תום ויושר, אז יש לו יסוד אושר. ושמעתי ממי שליווה אותו בשעות האחרונות לחייו, אחד מילדיו, שהוא הלך במחילה הלך לשירותים, כשהוא יצא משם, שעות ספורות לפני שהשיב נשמתו לבורא, הוא אמר את ברכת אשר יצר בשמחה עצומה, בדקדוק של כל מילה, כאילו שהוא לא במצב של על ערש דווי, כי התום והיושר ליוו אותו עד הרגע האחרון. התום והיושר הם יסוד האושר, זה היה הרב יאיר שזכינו כאן, זכה כאן המכון שהוא ילווה אותו שנים ארוכות, ורוחו אין ספק עדיין מלווה אותנו, את היישוב ידיד בחברון, את כל עם ישראל, וזכותו תגן עלינו ויעמוד לגורלו לקץ הימים לתחיית המתים.